ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום באופן מציע דף פי ת'. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה, אתם רואים שציינו מעוין, ואנחנו כתבנו סדרה של ארבע ברייתות שפותחות בדייש, לא, הכוונה לפסוק לא תחסום שור בדישו, שמלמדות הלכות הקשורות לאכילת פועלים. במאמר מוסגר בל נשכח ש בראש העמוד, היינו בסוף שיעור הקודם, ראינו שהגמרא בשורה השלישית אומרת שור דקדם רחמנא למלי, לקושי חוסם לנחסם. החוסם כוונה אדם, ובענייננו הוא אדם הפועל והשור וכולי. אז על בסיס זה אנחנו מתקדמים בגמרא עם התייחסות לפסוק דייש לא תחסום שור בדישו, ומכאן לומדים הלכות הקשורות לאדם פועל, מה דינו לגבי היתר אכילה בשעת עבודתו. הצורה הבאה נראה צורת כתר, זה יופיע עוד כמה שורות בגמרא. הדגשנו את הביטוי למה לי, זה דבר שחוזר על עצמו. הסימון מיועד להבליט שתי ברייתות הראשונות הובאו למטרה זהה, והיינו לשאול למה לי הפסוקים שמובאים בברייתא בזמן שיכולתי ללמוד אותם הלכות מפסוקים אחרים. אז לפני שנתקדם, נסתכל על הדף שעומד בפנינו ממעוף הציפור, בפרט שאנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד. אתם רואים מספר אחד אצל הגמרא, בין הגמרא ורשי, עוד כמה שורות תניא אידך, מעוין מספר 2, ובאמצע עמוד 3, וכמה שורות אחר כך מספר 4. הגמרא עכשיו, תנו רבנן דייש, ואני חוזר, הפסוק אומר לא תחסום שור בדישו. אז מה לומדים מזה? דייש, כן, מה דייש מיוחד? דבר שגידולו קרקע, אנחנו מדברים על דישת תבואה, תבואה הוא גודל מן הקרקע, הוא פועל אוכל בו, אף כל שגידולי קרקע פועל אוכל בו. יצא זה בא לאפוקי, למעט החולב והמחבץ והמגבן. הפעולות האלו, רשי על מחבץ ממיני חריצי חלב. הדברים האלו הם שאין גידולי קרקע ואין פועל אוכל בו. הגמרא שואלת, למה לי? למה יש צורך לדרוש את זה מדייש? מכי תבוא בקרם ריחה נפקה. אנחנו יכולים ללמוד מהפסוק הזה שמדובר, קודם כל הפסוק הזה מדבר על פועל, הוא נכנס לקרם, וקרם זה גידולי קרקע. אז יש לנו פסוק שמיוחד לעניין פועל, אז למה צריכים לדרוש גידולי קרקע מדייש? תשובה איצטריך, אני צריך את הדייש, את הדרשה הזאת. סרקתי דחמינה, אם לא היה לי את זה, הועיל וכתיב כמה, לרבות כל בעלי כמה, באותו הקשר, בדברים, פרק חף גימו, ציטטנו כי תבוא בקרם, זה פסוק חפי, ופסוק חבב כתוב כמה. ומזה למדנו, לרבות כל בעלי כמה, לרבות נעמי מידי תלב גידולי קרקננו. מאחר שאנחנו מרבים דברים נוספים, אז אולי נרבה גם היתר אכילה בדבר שאינו גידולי קרקע. כמה שמלן, זה מה שלומדים מדייש, שלא מרבים גם דבר שאינו גידולי קרקע. תניה אידך, דייש, מה דייש מיוחד, דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו? יש רשי למעלה, הוספנו כוכבית להקל על מציאת הרשי, שבשעת גמר מלאכה, ועכשיו הוא גומר מלאכתו. זה בשעת הדישה. ומדינתין, לאחר גמר מלאכה, כמר דיין אוכלים. כגון נתפרסו עיגולים. כאן אנחנו מדברים על גמר מלאכה למעשרות, להפרשות. אז כמו שבפעולה הזאת של דייש הוא דבר שבשעת גמר מלאכה ומה פועל אוכל בו, אף כלשהו בשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. יצא, זה בא לפוקי המנחש בשומים ובבצלים. מה זה מנחש? אומר רשי, כסרקה דייתך, זה חשוב להדגיש, זה הווה מן הקין, שעוקר מביניהם שאינן יפות. אלו הבצלים שאינם יפות, אז הוא מוציא אותם כדי להרחיב מקום גידולם של היפות. ומה אנחנו אומרים? שפועל שעוסק בניחוש בשום והבצל, הועיל ואין גמר מלאכה, אומר הגמרא, אין פועל אוכל בהם. למה לי? למה צריכים את הפסוק הזה, את הדרשה הזאת, דייש למעט מנחש, מבעל כליחה לא תיתן נפקה. מזה לומדים שהפועל אוכל דווקא בשעת גמר מלאכה. הפסוק גם שם, גם זה אומר, מדבר על פועל, והוא, שוב פעם זה בדברים פרח הגימו פסוק חף ה', וזה אומר שאתה כפועל, אתה תשים את הפירות בכלי של הבעל הבית ולא בכלי שלך. באותו זמן, זה הזמן שאתה אוכל. אז מה זה? זה שעת גמר מלאכה, שאתה נותן את הפירות בכלים. אז מה אני צריך את הדרשה של שהוזכר במעוין מספר 2? לא. צריך, אני בכל זאת צריך את הלימוד מדייש. אף אגב, דקמשלף קטיני מביני אלימי. רשי, דקמשלף קטיני, יש בבצלים שמסתרסים ולא יהיו גסים לעולם, בקום נוסם בלז ציבש, ועוקרים אותם מבין הגדולים, להרחיב מקום להתפשט, דאי כהשתה נתינה לכליו של בעל הבית. זה בדרך כלל הזמן שפועל אוכל בו, כשהוא עובד במחובר לארץ, ולא ממעט מאל כליך לא תיתן. הפועל שעובד ככה משלף קטיני, אם לא היה לי דייש, לא הייתי ממעט את זה מאל כליך לא תיתן, כי זה ממש שעה שאתה כן נותן לכליו שבעל הבית. וממעט, והוא ממשיך רשי, מדייש דלאו שעת גמר מלאכה הוא, עיקר פעולה משום תיקון גדולים הוא, שהם מחוברים ועומדים, הם ממשיכים לצמוח, לגדול. אז אם לא היה, אני חוזר עוד פעם, אם לא היה לי את הדרשה שדייש, הייתי חושב שאם הפועל עסוק במשליף קטיני בימני אלימי, הוא כן יאכל כמה שמלן דייש שלא, כי זה לא זה פעולה שנעשה לשם אלו שממשיכים לצמוח, והם, זה לא שעת גמר מלאכה כלפיהם. תניה אידך, דייש, מה דייש? ממשיך הגמרא, מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו, אף כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו, יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות, הואיל ונגמר מלאכתו למעשר, אין פועל אוכל בו. לפני שנתקדם בהסבר הגמרא, ברצוני לתקן טעות שאמרתי מוקדם יותר. דהיינו, ליל דיברנו על דייש בברייתא מספר 2, מה דייש מיוחד? דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו, והזכרתי בטעות גמר מלאכה לעניין מעשרות, וזה טעות. הגמר מלאכה שם הוא לגבי השלבי ההכנה, כפי שרשי הסביר שבשעת גמר מלאכה דעכשיו הוא גומר מלאכתו. בשלב הזה של דייש הוא גומר את המלאכה הזאת. זה עניין של משהו במציאותי, לא הלכתי. מה שאין כן, כאן אנחנו מדברים על דבר שלא נגמרה מלאכתו. זה אותו דבר, אנחנו מדברים על דייש, אבל כאן לא נגמר מלאכתו, הכוונה למעשרות. כדי שיהיה חיוב הפרשות, זה בשלבים יותר מתקדמים. דייש הוא מוקדם יותר. אז לגבי אותו דבר, שייך לדבר על שהוא גמר מלאכה, מצד שני הוא לא נגמר מלאכתו. זה לגבי מעשרות. אז אחרי שהבהרנו את זה, אנחנו בברייתא מספר 3 אומרים שמה דייש מיוחד הוא, והפועל אוכל, זה כשמדבר בעבודה בתלוש, הוא עבודה בפירות, בגידולים שלא הגיעו לשעת חיוב הפרשה. וזה בא להפוקה, מה שקראנו פה, יצא הבודר בתמרים וגוגרות, הואיל ונגמר מלאכתו למעשר אין פועל אוכל בו. עכשיו נסתכל ברשי, הבודל בתמיים וגוגרות, שמדובקות זו בזו, ומבדילן במגריפה, זה שם כלי שמיועד לפעולה הזאת. כאן, כשמגיעים לפעולה כזאת, התמרים וגוגרות כבר הגיעו לחיוב הפרשות. ואם פועל מועסק כדי להפריד בין התמרים והגוגרות שמדובקות זו בזו, אין הפועל אוכל בו, כי זה לא כמו דייש. כי בדייש מדובר בעבודה שלא נגמרה מלאכתו עדיין למעשרו. הגמרא שואלת, והתניא, הבודל בתמרים ובגורות פועל אוכל בו. זה היה בדיוק ההפך ממה שכתוב בברית הקודמת. אמר רב פאפא, כי תניא היא בתוכלני. שוב פעם, רשי, בתוכלני, תמרים רעים שאין מתבשלים באילן ומכניסם לקיום בכלי של כפות תמרים, כלי מיוחד שעשוי מענפים, מהעלים של העץ תמר, ושמן חוטלות ומתחממות ומתבשלות, וקודם שהן נתבשלו, כאמר, דבודר מהן, פועל אוכל בהן. למה? דלא נגמרה מלאכתן למעשר. אז במקרה כזה, שהוא בודר בחוטלני, אז כן, הפועל אוכל בו. תניה אידך, ממשיך הגמרא, דייש. מה דייש מיוחד? דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה. אנחנו רואים פה פעם שנייה הסימון של הפפיון, צורת הפפיון, ובשוליים קצת למעלה מכאן כתב לתחת הכותרת מבנה, הבלטנו המילים מעשר וחלה. ברייתות מספרים 3 ו-4 מתעסקות עם היתר אכילת פועל בתנאי שלא הגיע המאכל לגמר מלאכתו למעשר לחלה. וכאן אנחנו כמובן חלה זה ההפרשה שמפרישים מעיסם תרום אפיית המאפה, ונותנים את ההפרשה הזאת לכהן. אז כמו שדייש מיוחד הוא בשלב של חיטה, הוא לא עיסה, זה דבר שלא נגמר מלאכתו לחלה, הוא פועל אוכל בו, ממשיך הגמרא, אף כל דבר שלא נגמר מלאכתו לחלה פועל אוכל בו. יצא הלש והמקטף והאופה עם הסיק, קודם כל מתי חל חיוב הפרשת חלה. רשי מסביר, זה בזמן שמוסיפים מים לקמח, וזה מופיע ברשי דיבור המתחיל הלש, משנתן המים וגיל גיל להתחייב בחלה, ועדיין צריכה ללוש ולשוף ולבעות הרבה. אז החיוב חלה הוא, כמו שרש אומר, שבזמן אחרי שהוא שם מים ומגלגל, כלומר הוא מערבב את הקמח עם המים, אז חל חיוב חלה. המלאכה של לישה זה אחרי כן, ולכן הוא כבר הגיע לשלב חיוב הפרשת חלה, ולכן הוא הפועל לא אוכל בו. מכתף, על זה רש"י מסביר, עורך ותח פניה, הוא מושך על העיסה חומר ואופה, כמובן זה מכניס לתנור. אז פועלים שעסוקים בלישה, כיתוף ואפייה, הם לא אוכלים, כי זה דבר שנגמרה מלאכתו לחלה. הגמרא שואלת, למה אתה אומר שהפועל בגלל שנגמרה מלאכתו לחלה לא אוכל, ולא נגמרה מלאכתו למעשר, וזה הסיבה מספקת שפועל לא אוכל בו? אומר רש"י, וטייפוק לא משום מעשר, ולא נגמר מלאכתו למעשר, ותחינה והרקדה דמקמי לישה נמי לא אוכל. הוא כבר לא אוכל, זה השאלה. אז למה התנה אומר שעד לפני הלישה הוא כן יכול לאכול? זה לא נכון, הוא כבר לא יכול לאכול משלבים קודמים. הגמרא עונה, לא קשיא, בחוץ לארץ עסקינן, דלקה מעשר. שואלת הגמרא, אי הכי חלה נמי לקה? אז גם אין הפרשת חלה בחוץ לארץ, בוודאי מדאורייתא לא קיים, אלא לעולם בארץ. ולא קשיא, בשבע שכיבשו ובשבע שחוקו. אנחנו מדברים על משהו שהיה בהיסטוריה. למה הפטור מבוסס על חלה? כי מדובר באותם שנים לפני בניין המשכן בשילו. אנחנו מדברים על 14 שנה משעת כניסת עם ישראל בזמן יהושע לארץ ישראל, עד שכבשו וחילקו את הארץ לשבטים. תיאם אמור, שבע שיבשו ושבע שחילקו, נתחייבו בחלה, ולא נתחייבו במעשר. לכן אין על מה לדבר על דבר שכבר הגיע לחיוב מעשר, כי לא היה מעשר באותם שנים. רק חלה, הפרשת חלה, כן היה. ולכן הברייתא השנייה עם הפפיון השני, דהיינו מספר 4, מדבר על אותם שנים. הגמרא שואלת, מידי מעשר כגרים? האם זה מה שגורם סילוק הפועל מאכילה? גמר מלאכה כגרים. אנחנו נסתכל ברש"י, גמר מלאכה כגרים, כדי אלף מדייש, לא שנה בזמן מעשר, ולא שנה שלא בזמן מעשר. מעשר גבי אכילת פועל לא כתיב, אלא למדנו מקודם שמה דייש מיוחד. ראינו את זה כמדומני בברייתא מספר 2, מה דייש מיוחד, דבר שבשעת גמר מלאכה פועל אוכל בו. ודיברנו אז על שעת גמר מלאכה של אותו שלב, אבל כשמדובר בגמר מלאכה ממש, זה סיבה שפועל לא אוכל בו. לדעתי, כדי להסביר באופן יותר ברור, יש ללמוד ביחד את תוספות ממול מידי מעשר כגרים, גמר וכו', דכיוון דאם היו חייבים במעשר, הווה חשיב גמר מלאכה למעשר אחר מרוח, והיינו הולכים בתר אותו גמר מלאכה, דהיינו שלב כזה הפועל כבר לא אוכל בו, כי אין חייבים נמי. גם אם לא חייבים במעשר, במצוות הפרשת המעשר, לא הביא פחות, זה לא מוריד מעניין האי אכילה של הפועל, ונזל בתרה, ומה יזלן בתר חלה? שוב פעם, למה אומרים שרק בשלב של חיל חלה פועל לא אוכל בו? הוא כבר לא היה אוכל בו. נחזור לגמרא. אלא אמר רבינה, כרוך ותני. היה לנו ברייתות מספר 3 ו-4, יש לכרוך אותם יחד, ותני, ומה יוצא? ונלמד כך, דייש, מה דייש מלכה? דבר שלא נגמר מלאכתו, למעשר ולחלה, ופועל אוכל בו, אף כל שלא נגמר מלאכתו, למעשר ולחלה, פועל אוכל בו. נסתכל במשי, אמר רבינה, כרוך ותני, הנחתרתי מתניתים וליעל, שני הברייתות, מספר 3 ו-4, לא תתנינו חדה חדה למתני בקמייטה, אל תלמד אותם בנפרד, שאז יוצא שהראשון מבין שניהם, מה דייש מיוחד דבר שלנו מהמלאכתו למעשר. אם כן, שמע מינה, הנגמר למעשר, לא אחיר, וכאשר בת ראיתה, כי אז ראינו שגם במצב שכבר נגמר מלאכתו למעשה, הוא כן אוכל, עד שעה שהוא חייב בחלה, שזה יותר מאוחר, אלא כרוך ותני חלה. מה דייש מיוחד שלא נגמר מלאכתו למעשה ולחלה, שהן דברים הנהוגים בו? כשמדבר באיסה, שייך לדבר על חלה, ויער מעשר, אף כל שלא נגמר מלאכתו לדבר הנהוג בו, אם למעשר לחודי, למעשר, אם לחלה, לחלה, יצא הבודר בתמונים שנגמר למעשר, ואין בהם דבר מאוחר ממנו. ויצא הלש שנגמר מלאכתו למאוחר שבו. מה המאוחר שבו בלש? חלה. וזה כבר מגיע לפני פעולת הלישה. בתוספות דיבור מתחיל אמר רבינה כרוך ותני תהשתה, אנחנו לומד ביחד תוספות, תהשתה דקטני בחדה למעשר ולחלה מוכח שפיר זה לא נקד למעשר ללעפו כהכת זה לא שייך חלה מאחר ש אנחנו, הם מופיעים, החלה ומעשר בברייתא אחת, אנחנו מבינים, האזכור של מעשר זה בא להפוקה דבר שלא שייך בו חלה, כגון בודל בתמרים, אבל איך זה שייך חלה? לא חשיב גמר, כלומר, לא שגמר למנוע אכילת הפועל, אלא שנגמר מלאכתה לחלה. אבל כי אבי בחד הברייתא למעשר לחוד, אבל מה שזה בכל מקום, אז הנה בתר גמר למעשר. כן, ובסופו של דבר, זה לא נכון. אולי בקיצור, הפועל ממשיך לאכול עד החיוב המאוחר שביניהם. לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל כעת בשוליים, שם כתב נושא סלש מבנה, עוד מעט נראה צורות שאנחנו מכנים הר גש. הם יופיעו בשני כיוונים. הם מבליטים את הביטוי תא שמה. הבאת מקורות לשני כיוונים כדי לפשוט השאלה. פועל. מהו שיעבב את מלילות? באור. כדי למתקן. מתוק. כדי למתקן. ויוחל. ובכך יאכל יותר ממה שאם לא היה מעבב. האם זה דומה לענבים ודבר אחר ואסור? או לא? אנחנו למדנו על האיסור לפועל לאכול ענבים יחד עם דבר אחר. שאותו דבר אחר יגרום לו לאכול יותר מאם לא היה. אז זה מושג שכבר השמענו, כבר למדנו על כך, ענבים ודבר אחר. זה אסור. מה לגבי עיבוב, שלוקחים את הגרעיני חיטה, מכניסים אותם לאש, ואז הם נהיו מתוקים יותר, האם זה, והפועל יאכל מהם יותר, האם זה דומה לאיסור של אכילת פועלים של ענבים ודבר אחר. הגמרא, היא באה לו, השאלה נשאלה, פועל מלשי אבאב באור, אור זה אש, ויוכל, האם הוא יכול להבהב את המלילות באור, וזה ממתק אותם, והוא יוכל מהם יותר. אז השאלה, האם זה מי הווה כענבים ודבר אחר, או לא, תשמע, רשאי בעל הבית להשקות פועלים יין, כדי שלא יאכלו ענבים הרבה, ראשים פועלים לטבל פיתם הפת שלהם בציר כדי שיאכלו ענבים הרבה. עכשיו משמע זה גם להבאב את המזון, את הגידולים שבהם הם עובדים, גם להבאב יהיה מותר. הגמרא דוחה, אין מכאן להסיק ראיה שמותר. לאחשורי גברה לא כמבעיה. זה ודאי מותר, כי דיברנו פה שהבן אדם הוא יטבול הפת בציר, זה יעורר אצלו תאבון, נקרא זה אולי תאבון יתר, וזה נקרא לאחשורי גברה. זה לא שאלה, זה ודאי מותר. כי כמי ביילן לאחשורי פירה, כאן אנחנו שואלים במפורש פעולה שאתה עושה על האוכל עצמו, זה לא דומה למי שטובל את הפת שלו בציר, והענבים עצמם כמו שמתואר בסוף העמוד הקודם, הוא לא עושה שום דבר לגבם. מה אם הוא כן עושה משהו לגבם? אומר רשי בשורה הראשונה, אחשורי גב להכין עצמו לאכילה מרובה, לא מביילן שרי, לא עשה עליו תורה, והי לב כענבים ודבר אחר דמי, דהתם גבי ענבים, אחשורי פירה הוא. נשים לב שהתחלנו בשימוש הצורה של ההרגש, בשורות האחרונות, ארבע שורות מסוף עמוד א', ראינו הניסיון התשמע לכיוון שיהיה מותר שהפועל יעבב את המלילות באור, אבל דחינו את זה כי משם אין הוכחה. כעת אתם רואים את המספרים מצד גמר 2, 3 ו-4 כולם בכיוון שלא יהיה מותר לפועל להבהב את המלילות. עכשיו נמשיך בגמרא, שורה שנייה, תשמע, פועלים אוכלים ענבים בראשי אומניות שלהם, ובבד שלא יהבהבו באור. הנה לכאורה פשוט ברור שהם לא יכולים, רק נפרש מה זה ראשי אומניות. אומר רשי, ראשי שורות הכרם, ומביא לשון ארמי וגם לועזי. אבל הגמרא דוחה, אין משם ראיה, חתם משום ביטול מלאכה, שהוא מבטל את עצמו מהמלאכה כשהוא מהבאב. כי כמי ביילן, השאלה שלנו, איך דיקה אשתו ובניו, מהי? דיינו, לא כרוך באיזושהי ביטול מלאכה מצד הפועל, הוא ממשיך לעבוד. יש אלו שנמצאים יחד איתו, אשתו ובניו, הם, כפי שרש אומר, לא נזכרו את בעל הבית, ומהבבים לא. האם זה מותר? תשמע, ממשיך הגמרא, לא יעבב באור ויוכל, ולא יחמור באדמה. יחמו אומר רשי, יחמם שמטמינים באפר חם, אז גם זה לא עושים, ולא יפריך אגבי הסלע ויוכל, אבל מפריך על יד ואוכל. מפריך רשי מביא לשון לועזי שמשמעו לפצוע, כמו שעושים לתפוחים. מפריך על יד, כבר מיד ליד. אומר הגמרא, מה שכתוב פה לא יהווה ברור, שחשבנו שמכאן רואים שאסור, אתה משום ביטול מלאכה, כמו שהסברנו מקודם, האיסור הוא בגלל שבכך הוא מתבטא מהעבודה. תהי, שר גדייך משום מתוקי פירה, אם היית חושב שהאיסור הוא בגלל שבכך הוא ממתק את הפרי, וזה הסיבה לאסור, סלע, מה עם מתוקי פירה עיקר? כי באותו מקום הוא מוזכר שלא לא יפריך על גבי הסלע. איזו מתוקי פירה יש? יש ביטול מלאכה, אבל לא מתוקי פירה. הגמרא דוחה, יש גם בזה, אי אפשר דלא ממתיק פורטה. אז יכול להיות שכפי שדחינו מקודם, שכאן, אני מתקן את עצמי, אנחנו מעלים אפשרות שבאמת מכאן רואים שיש איסור למתק את הפרי. בכל אופן, הניסיון לדחות ולומר הכי נמי סתר בזה שזה אך ורק משום ביטול מלאכה, זה דחינו. תשמע, פועלים שהיו עודרים ותאנים, עודרים כאן המשמעות קצירת תאנים. לכל פרי יש שם, יש פעולה, שם פועל אחר, וכך נראה עכשיו בהמשך. אז פועלים שהיו עודרים בתאנים וגודרים בתמרים, זה הפעולה של הורדת תמרים מן העצים, ובוצרים בענבים ומוסקים בזיתים, הרי אלו אוכלים ופטורים, ופטורים כמה מחיוב הפרשות מעשרות שהתורה זכתה להם. בפיתם לא יאכלו, אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית. וכאן אנחנו מדגישים עם קבקוב העיקר, ולא יספות במלח ויוכל. משמע, מכאן שיש איסור גם בהבהוב. הגמרא דוחה, אין מכאן ראיה לאסור הבהוב. מה זה לא יספות במלח? מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמי. מה זה דמי? זה לא ממש? אז רשי אומר, מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמי, ואף אגב, דעליו דענבים כמבדל, מבדל זה לפזר את המלח, כמבדלי, ולאו מילטה באפי נפשי הוא שפת, מכל מקום דבר אחר הוא זה. בכל זאת, למרות שהוא מפזר את המלח על הענבים ממש, זה נחשב כענבים ודבר אחר, אבל מהבהב, אי מלאך תשארי, זה עדיין יכול להיות מותר מהמקור הזה, לא רואים איסור ברור. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, ליישב שני מקורות הנראות סותרות בעניין אכילת הפרי יחד עם מלח. בתחילת המהלך חושבים שעניין אכילה במלח שמובא כאן הוא קשור לעניין דינה גרידה, אבל התברר שמדובר בהלכה בתחום הקביעה למעשות. כשאנחנו מדברים, הזכרנו לעניין דינה גרידה, הכוונה לדיני ממונות, דיני אכילת פועלים, אבל התברר שמדובר בהלכה בתחום הקביעה למעשות. הגמרא, פה פותחים בציטוט ממה שראינו בשורה הקודמת, ולא יספות במלח ויוכל, ורמינו. וכפי שהקדמנו, יש כאן ברייתא שסותרת. ברצוני יחד איתכם להתמקד בסתירה. יש עוד הרבה ידיעות מסביב, אבל מאחר שאנחנו לומדים בשיטת מפת התלמוד, אנחנו רוצים להדגיש הסתירה שהוא החלק העיקרי של הדיון. אז מובא כאן שבעוד כמה שורות אתם יכולים לראות לקראת סוף הקטע שממוסגר, כתוב וסופט במלח ויוכל, כעת ראינו ולא יספות במלח ויוכל, וזה לכאורה הסתירה. אז נמשיך בגמרא, ורמינו, הסוחר את הפועל לעדר ולקשקש, זה פעולה שבו מכסים השורשים המגולים, הגלויים. אז מי ששכר פועל לעדר ולקשקש תחת הזיתים, הרי זה לא יוכל. אין זה גמר מלאכה במחובר. שחור לבצור, שחור למסוק, שחור ללקט, הרי זה אוכל ופטור. פטור כלומר מהפרשות תרומות המעשרות שהתורה זכתה להם. התורה מזכה את הפועל לאכול וזהו, הוא לא חייב להפריש תרומות המעשרות. קצץ. רש"י כותב, בדיבור המתחיל קצץ, קצץ והתנה עם בעל הבית על מנת שאוכל, הווה לי כעין מקח. נציין שלפי הבנת רבינו תם בתוספות, רש"י מפרש דקצץ קאי הוא שייך לרישה, דבלי קציצה אין הפועיל רשאי לאכול. תאבי מחובר שלו בשעה גמר מלאכה. דילו בסיפה ששכו לבצור בלי קציצה נמי אוכי. אז אנחנו חוזרים לגמרה, ממשיכים בגמרה, קצץ, וגם סימנו או כתבנו בין השורות שזה נקרא הסיפה, זה יהיה חשוב להמשך הגמרה אחר כך. אז היה התנאי בין הבעל הבית והפועל שהוא יכול בכל זאת לאכול, אז אחת יאכל, כלומר בלי הפרשה, ואין בזה שם גורן. גורן הוא השלב שבו האדם חייב להפריש. שתיים לא יאכל, וסופט במלח ויוכל. ההווה מן הקעד, וזה מה שאנחנו רוצים להתמקד בו, שהאמירה הזו וסופט בן ויוכל הוא בעניין דיני פועלים, אכילת פועלים, ולכן אנחנו עומדים לפני סתירה. הגמרא שואלת, אהי הדין הזה וסופט במלח, על איזו קטע זה שייך? אין למה הסיפה שדובר על קצץ, כיוון דקצץ, מאחר שהיה הסכמה בין הבעל הבית והפועל שהוא יכול לאכול, יש הסכמה, כפי שהסברנו מקודם, שבלי הסכמה הוא לא היה אוכל, אז יש כאן הסכמה. אז מאחר שמדובר על קצץ, כל אחד הבית לאכול איך שהוא רוצה שאוכל, אין צורך ללמד וסופט במלווי הזה, ברור. אלא לב הרשע, שלא מדובר בקצץ. ורואים מכאן שסופט במלח ויוכל, ולכן יש כאן סתירה, כי מקודם כתוב ולא יספוט במלח ויוכל. אמר אביי, לא קשה, כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ. הדין ספיטה הוא מובא פה על על הסיפה, הוא משום מעשרות. כי אמרנו בסיפה דובר באחת ואחת יוכל, שתיים שם לא יוכל, הכוונה יוכל בלי להפריש או לא יוכל בלי להפריש. נסתכל, לא עשינו את זה מקודם, אבל כעת נסתכל ברש"י, דיבור המתחיל אחת אוכל, דפחות משתיים לא חייל איסור שם גורן בדבר שלא נגמרה מלאכתו, לכן הוא יכול לאכול אחד אחד בלי להפריש. שתיים לא יאכל, ושתיים מכי מטיל הוא מילטה דחשיבותה, כשמגיע דבר חשוב כגון קציצה או מקח, חייל עליו שם גורן, כי דיאלף אסמכתא מקרא, זה יופיע שתי שורות מסוף העמוד, לקמן, וקביעותה דקציצה ומקח, כשאנחנו אומרים קביעותה, הכוונה לגבי חיוב הפרשה. דרבנן היא, כדאמר נעיל, די מדורייתא אין חילוק בין שתיים לאחת. וההמשך הרשי זה כדי ליצור את הסתירה, את הקושיה, וסופית בין הפוכל כסר כדאי את הספיטה, במעשה לגבי חיוב הפרשות, לא מעניה, זה לא משנה, זה לא משפיע אם הוא סופית במלח, ולא נקט, אלא השמין זה לא מעכב עלי בעל הבית. והוא מובא פה כדי ללמד שהפועל יכול לעשות את זה מדין היתר אכילת פועלים. אז אנחנו חוזרים לגמרא, ואחרי שהעלינו שיש כאן סתירה, אז אביי אומר שיש חילוק בין כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ, וממשיך הגמרא ומסבירה. בארץ קבעה ספיטה. וזה כן עניין של דיני הפרשות. שכל דין ספיטה שמובא פה זה עניין של מעשרות. אז בארץ ישראל הפעולה הזאת של מפזר מלח על הפירות, הוא קובע שאתה לא יכול להמשיך לאכול בלי להפריש. בחוץ לארץ לא קבע ספיטה. וזה הברייתא שאומרת סופית במלח ויוחד, דהיינו הברייתא השנייה, מדובר בחוץ לארץ. הברייתא הראשונה שכתוב בו לא יספוט במלח ויוחד זה בארץ ישראל. נסתכל כעת ברשי לקראת סוף שורות הקצרות. כאן בארץ, כאן בחוץ לארץ, וספיטה לאו משום ענבים בדבר אחר, לעניין דינה, נקה דינה, הכוונה דיני ממונות, דיני אכילת פועלים, אלא משום חשיבות אכילה לעניין מעשר נקת לי. והסיפה, כי הסיפה, אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שכתבנו בין השורות על המילה קצץ, שמשם זה הסיפה, עניינו הפרשות, תרומות ומעשרות. בארץ, אומר רשי, דמעשר דאורייתא, הוקפא ספיטה. דספיטה במלח, גמר מלאכתיו. זה הגמר מלאכה, וזה אומר לנו שמכאן ולבא, אסור לאכול, אלא אם כן תפריש תרומות ומעשרות. למה זה נקרא גמר מלאכה? דגלי דעתי, דלת לגורן אחרין, אבל זה שהוא מוסיף מלח על הפירות, זה מראה שאין לו כוונות אחרות לגבי עשיית גורן, ערימות של פירות, אלא זהו, זה השלב האחרון לפני האכילה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רבה, מי איקא מידי? דבארץ קבעה ספיטה מדורייתא. אנחנו ראינו מקודם ברשי, אני קורא עוד פעם יחד איתכם, בסוף שורה הראשונה של השורות הרחבות מתחת לגמרא, רשי כותב בארץ דמעשר דאורייתא הוקבעה ספיטה. דמספיטה במלך גמר מלאכתיו. מרשי אפשר להבין תמיהת רבה, האם יש כזה דבר שזה משהו כאן קיצוני, שבארץ ישראל אתה אומר שהספיטה קובע מדאורייתא, ובחוץ לארץ לא קבע ספיטה ומותר לכתחילה. זה נשמע לא טוב, לא מדויק בעיני רבה שיש כזה דבר קיצוני. בדרך כלל אנחנו יודעים שאם במקום אחד יש איסור דורייתא, במקום המשני, כמו כאן זה חוץ לארץ, יהיה איסור דרבנן, אבל היתר לכתחילה. אלא אנחנו, אגב, אני רק רוצה לציין במאמר מוסגר, אם זה מרים גבה אצל חלק מכם, מה פתאום מעשרות בחוץ לארץ, אנחנו לא ניכנס לסוגיה הזאת, אבל רק נציין שקיים כזה דבר, לא בכל מקום בחוץ לארץ, אבל יש מקומות שיש עניין של הפרשות מדרבנן. אבל לפי רבא ההסבר של אביי הוא לא מתקבל, אלא אמר רבא, בין בארץ בין בחוץ לארץ. חדה לא קבע ספיטה. תרתי קבע ספיטה. אם האדם מוסיף מלח על יחידה אחת, זה לא קובע. אבל שניים זה כן קובע. וזה הגמרא תטפל בזה בעוד כמה שורות. עכשיו נמשיך בגמרא. רבא ממשיך להסביר את המקור. קצץ, אם היה תנאי בין המעסיק והפועל, בין שפת בין לא שפת, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא יאכל. ונחזור לרשי באמצע שורות הרחבות. קצץ, בין שפת בין לא שפת, קציצה משווי גורן, כשהם שניים, שתיים, ואחת אחת אוכל, שתיים לא יאכל. וכיוון דאכילה על ידי קציצה לטה בשתיים אלא באחת, אכילה כלומר בלי חיוב הפרשה, אם מדובר בקצץ, אז אין אכילה בלי הפרשה בשתיים, רק באחת, לא קבע בהם ספיטה. הספיטה הוא פשוט לא מעלה ולא מוריד. משום אחי קטני סופט במלח ואוכל, והסיפה דווקא קאי. מה זה הסיפה? זה על לגבי המקרה של קצץ. אז מה שכתוב בסוף המקור, בסופט במלח ואוכל, זה מדובר במקרה של קצץ, ואתה יכול לספוט אם מדובר באחת ולא בשתיים. עכשיו בשתיים האיסור אכילה הוא לא משום הספיטה, אלא משום ששתיים זה גורן. וגורן, כפי שאמרנו מקודם, זה אומר שאתה חייב להפריש. זה הגיע לשלב שנקרא גורן. זה בשתיים. נחזור לגמרא. לא קצץ, אם לא היה איזושהי הבנה בין המעסיק והפועל, ולא שפת, אוכל שתיים שתיים. כי הזכרנו מקודם ששתיים הופך להיות בעיה, דהיינו איסור אכילה, זה תודות לכך שקצץ, הקצץ הפך את שתיים להיות גורן, כך ראינו ברשי מקודם. אבל לא קצץ ומה? וגם לא שפת במלח, אוכל שתיים שתיים. שפת, אם הוא כן הוסיף מלח, אחת אחת אוכל, שתיים שתיים לא אוכל, לא יאכל. ואף אגב, נטל רשות מבעל הבית, דאיטביל, איט לשון טבל, דאיטביל הוא למעשר וקבע ספיטה. כעת נמשיך בלימוד הרשי. רשי אומר, לא קצץ ולא שפת, אוכל שתיים. שפת לא יאכל שתיים. למה? דקבעה ספיטה. כאן הספיטה משמעותי, היא קובעת. ומשום הכי קטני בברייתא קמייתא ולא יספוט. למה? דלאו בקצץ עירי. כשאנחנו אומרים לא יספוט, הספיטה הוא משמעותי, כי מדובר בלי קציצה. ואכילתו בשתיים, שתיים. ואז הוא יכול, אם הוא לא שפת, הוא יכול לאכול בלי להפריש, הוא יכול לאכול שתיים שתיים. אנחנו חוזרים לגמרא. ותרתי דקבעה ספיטה מנהלן, והרשי מסביר כאן, כלומר מנהלן דבעינן תרתי הוא בציר לא, פחות לא. אז זה השאלה, מאיפה מצאו החכמים לומר שבשתיים שדווקא המספר בשתיים אז קבע ספיטה. ותרתי, אומר הגמרא, שואל הגמרא, ותרתי דקבע ספיטה מנהלן, אמר רב מתן את זה, אמר קרא, כי קבצם כאמיר גורנה. המושג או הפעולה של קיבוץ וקבץ, זה לא שייך בפחות משתיים. אז הם רואים שאם יש קיבוץ, אז הוא נקרא גורן. עד כאן שיעורנו להיום.